אנחנו בסדרה על לימוד ופסיקה, ועכשיו אנחנו בדיון על המשמעות של הלכות דרבנן. אני אסכם רגע איפה אנחנו עומדים מבחינת מה שראינו לגבי הלכות דרבנן. את הטענה שרציתי לטעון בפעמים האחרונות זה שהלכות דרבנן יש להן בעצם מעמד כמו לימודי משפטים. לימודי משפטים זה בעצם לימוד של עקרונות שמחייבים אותי ברמה ההלכתית, כן? דינא דמלכותא דינא, והכל כמנהג המדינה, אז מבחינת, לפחות מבחינת דיני ממונות, מה שקובעת המלכות זה בעצם ההלכה, זה מה שמחייב אותי הלכתית. ועדיין הטענה ש... לעסוק בלימודי משפטים לא יכול לחשב כלימוד תורה. והסיבה לזה היא שמבחינת ההלכה, לימודי משפטים זה אוסף של עובדות. זאת אומרת, מה החוק אומר? זה ברור עובדתי. אחרי שביררתי את העובדה הזאת, ההלכה באה ואומרת, זה מחייב אותך גם הלכתית. אבל זה לא שונה מלברר מה פלוני נדר, בהקשר מסוים, שזה בירור של כוונתו של האדם, בירור פסיכולוגי, בירור עובדתי, כאשר אחרי שביררתי את זה, זה בעצם מה שיחייב אותו מבחינת הלכות נדרים. והטענה שבהלכות דרבנן זה בעצם אותו דבר. הלכות דרבנן זה עוד, נקרא לזה עוד מערכת משפטית, זה כמו דינא דמלכותא. יש עוד מוסד או גורם שיש לו סמכות הלכתית, מה שהוא אומר מחייב אותי להלכה, ולכן אני צריך לבדוק מה הוא אומר, כדי לדעת מה לעשות. אבל הבירור של מה הוא אומר, הוא כשלעצמו, הוא לא לימוד תורה, הוא רק אמצעי, בירור עובדתי, כמו שקראתי קודם. אחרי שביררתי מה חכמים אומרים, יש את לא תסור, בדיוק כמו המקביל לדין הדמלכותא, שאומר לי שהדבר הזה מחייב אותי ברמה ההלכתית. ולכן בעצם הטענה שלי הייתה זה שההלכות דרבנן זה לא חלק מהתורה. זה לא נקרא ללמוד תורה כשאני לומד הלכות דרבנן. אני אמרתי אפילו יותר מזה, זה אפילו לא תורה בגברה. לא רק שזה לא תורה בחפצה. זה יותר גרוע מביקורת התבונה הטהורה או מלימוד תחום עיוני תיאורטי או תחום חוכמה מסוג אחר. חוכמה מסוג אחר, אפשר להגיד, זאת חוכמה אלוקית, היא לא התורה ההארדקור, כן? זה לא יודע מה, פיזיקה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, לא משנה, כל אחד והתחומים שלו, אבל זה לא נכלל בתורה שבסיני, אבל זה כן מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, זה מראה את רצונותיו, זה מראה את איך הוא ברא את העולם, זה אומר משהו עליו, עליו ועל רצונותיו. אז במובן הזה זה תורה בגברה, גם אם זה לא תורה בחפצה. אבל הלכות דרבנן גם את זה לא עושות. הלכות דרבנן לא מראות משהו על הקדוש ברוך הוא. כמו שראינו, מאחורי הלכות דרבנן לא עומדות איזשהן תובנות מהותיות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? יש פה איזושהי בעיה עקרונית במעשה כזה, או תועלת עקרונית במעשה אחר, מצוות לא תעשה ומצוות תעשה, אלא זה רק גדרות או דברים מן הסוג הזה, שמה אני אגיע לעשות מעשה שהוא לא בסדר או כן בסדר ברמה המהותית. אבל אם אכלתי עוף בחלב כרגע, לא עשיתי משהו שהוא בעייתי מצד עצמו. לכן אין טעם לעיין בסוגיה מה רע בעוף בחלב. אין שום דבר רע בעוף בחלב. כל מה שהבעייתי בעוף בחלב זה שחכמים אמרו לא לאכול את זה. מחשש שתגיע לאכול בשר בחלב. אז זה רק לברר מה הם אמרו כדי לדעת ממה להיזהר. אבל התוכן מצד עצמו לא משקף תובנות אלוקיות, כי לא משקף רצונות אלוקיים, אין לו מאחוריו מה שאמרתי, אין לו מאחוריו מהות, זה רק ציווי. ובמובן הזה זה ממש כמו לימודי משפטים. זאת אומרת, לימודי משפטים אין מאחוריהם מהות במובן של רצון השם. זה לא, החוק לא משקף את רצון השם. אבל יש כלל של דינא דמלכותא או מנהג או מה שלא יהיה, שאומר לי שזה מחייב הלכתית, זאת אומרת, אני צריך לנהוג כך. אבל זה לא תורה, כי אין מאחוריו מהות. במובן הזה, זה לא יכול להיחשב כתורה, וכמו שאמרתי, אפילו לא תורה בגברה. זאת בעצם הטענה העקרונית. ולכן הקטגוריה הזאת, שימו לב, זה די מרחיק לכת המסקנה הזאת. בעצם הטענה היא שאין הבדל בין ללכת ללמוד משפטים, בפקולטה למשפטים, לבין ללמוד הלכות דרבנן. זה בדיוק אותו דבר. זה שתי מערכות משפט, שתיהן מחייבות אותי, אבל הן זרות לתורה, זאת אומרת, הן לא משקפות רצון אלוקי כשלעצמן. הרצון האלוקי הוא שנציית להם, כמו דינא דמלכותא. הוצאתי אולי מן הכלל את ההלכות דרבנן, שאולי יש מאחוריהן גם מהות של ממש, כמו חנוכה ופורים למשל, שהם לא סעיפים שנוספים להלכות דאורייתא, אלא הם הלכות בעלות מעמד עצמאי. זאת אומרת, יש מאחוריהן מהות. אז למה זה לא דאורייתא? כי המהות היא לא מספיק חד משמעית, או לא מספיק קשורה לרצון השם, בשביל לחשב דאורייתא. אבל עדיין זה לא רק איזה סייג, זה לא רק איזה משהו שהוא מצד עצמו, אין לו שום חשיבות, אבל אתה יכול להגיע למשהו אחר, שהוא כן יהיה לו בעיה, יהיה בו בעיה מהותית, או ערך מהותי. כאן יש ערך מהותי בחנוכה ובפורים. לציין את הניסים, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, לא משנה, כל הדברים מן הסוג הזה. אז לכן זה כשלעצמו, יש מאחוריו, זה מעשה בעל, שיש לו ערך מצד עצמו. זה לא גדר, או משהו שהוא רק מכשיר למשהו אחר. ולכן יש פה כן מהות. המהות היא לא מהות דאורייתא, אז אמרתי, יכול להיות שהדבר הזה אפשר להתייחס אליו, עיסוק בהלכות דאורייתא האלה, אפשר להתייחס אליהם כלימוד תורה מדרבנן. זה תלמוד תורה דרבנן. זאת אומרת, יש פה תלמוד תורה כמו בהלכות דאורייתא, אבל זה לא דאורייתא, אלא דרבנן. ולכן אפשר לחלק את הקטגוריה הזאת של הלכות דרבנן ולשים אותה איפשהו באמצע. זה לפחות, לא יודע, זה תורה בגברא, אפילו יכול להיות שזה ממש תורה בחפצה, אבל מדרבנן. אולי אני אמחיש את זה דרך דוגמה. יש בתשובות חתם סופר, בתשובות חתם סופר הוא מדבר על השאלה של ל"ג בעומר. הוא אומר שהוא לא רוצה לעלות, לא רצה לעלות לארץ ישראל. מעניין, זו אמירה מעניינת. הוא לא רצה לעלות לארץ ישראל כדי לא להסתבך בעניין ל"ג בעומר. כי הוא אומר שעושים פה בארץ, חוגגים פה את ל"ג בעומר, שיש בזה איסור, לפי הפרי חדש, בל תוסיף, סתם, בודים חג מליבם, שלא קרה שם שום דבר ולא... ומצד שני, ברור שכוונתם טובה, וזהו, הוא לא רוצה לריב איתם, אבל הוא לא רוצה חלק בעניין הזה. עכשיו, בתוך הדיון, הוא מביא שם, כשהוא מנסה להסביר מה הבעיה בל"ג בעומר, אז הוא מביא שם למה אין את אותה בעיה בכל מיני חגי פורים של קהילות שונות, פורים קזבלנקה או פורים פרנקפורט, או כן, כל מיני קהילות שקרה להם נס מתישהו, והם קבעו איזשהו יום טוב, זה נקרא פורים של הקהילה, כן? כמו פורים שהיה לנו לזכר הנס של כלל עם ישראל, אז שהיה נס של קהילה מסוימת, עושים איזה פורים קטן כזה, פורים פרנקפורט, כן? או של קהילה מסוימת. אז הוא אומר, שם אין את הבעיה של ל"ג בעומר. למה? בגלל ששם הם חוגגים נס שקרה להם, מציינים נס שקרה להם, ואת הדבר הזה אפשר ללמוד בקל וחומר, שהגמרא במגילה עושה לגבי פורים המקורי. מה אומרת? ומה פסח שניצלנו מעבדות לחירות אומרים שירה, אז בפורים שניצלנו ממיטה לחיים, לא כל שכן? קל וחומר. אז בפורים אנחנו, בפסח אנחנו אומרים שירה על הצלה מעבדות לחירות. הצלה ממוות לחיים היא הצלה יותר משמעותית. אז אם על הצלה מעבדות לחירות אומרים שירה, אז על הלל, כן? אז הצלה ממיטה לחיים, ודאי שאומרים שירה, וקריאת מגילה, קריאתה זו הללה, כמו שהגמרא אומרת, אז זה כמו הלל, וזה בעצם השירה של פורים. אז אומר החתם סופר, מכוח הקל וחומר הזה, אני לומד שאפשר לעשות פורים בקהילות מסוימות, כשקרה להם נס. אם קרה להם נס הצלה ממיטה לחיים, קיים שם אותו קל וחומר שחזן מביאים ביחס לפורים שלנו, פורים הכללי. ולכן אי אפשר להגיד שזה בעל תוסיף, קל וחומר הרי זה אחת המידות שהתורה נדרשת בהן, ולכן זה חיוב ממש. בעצם במקומות אחרים, נגיד בחידושים למסכת שבת לדוגמה, אז החתם סופר משתמש בקל וחומר הזה כדי להסביר את שיטת בהאג, שבהאג מונה את חנוכה ואת פורים בתרי"ג המצוות שלו. והרמב״ם תוקף אותו על זה בשורש הראשון. אז החתם סופר אומר, מה הבעיה? הרי חנוכה ופורים זה נלמד מהקל וחומר של הגמרא במגילה, ודבר שאתה לומד בקל וחומר מפסוק בתורה, מידות הדרש זה הלכה למשה מסיני. אז אם אתה לומד, קל וחומר זה רק מידות הדרש, אז אם אתה לומד באמצעות מידת דרש את החובה הזאת מתוך פסוקים, אז זה בעצם הלכה דאורייתא לכל דבר ועניין, לכן אין סיבה שבהאג לא ימנה את זה במניין המצוות שלו. עכשיו הרמב״ם שלא מקבל את זה, הוא יכול אולי להסביר את זה, וזה במאמר על השורש הראשון דיברתי על זה קצת, שבאמת הבעיה פה היא לא שזה לא מצווה דאורייתא, אלא שזה לא מצווה ייחודית מדאורייתא, או נפרדת מדאורייתא. יכול להגיד שאולי יש מדאורייתא איזשהו עיקרון להודות על ניסים, שלומדים את זה בקל וחומר מפסח. את זה אפשר למנות. ואפשר למנות את חנוכה כמצווה, ואת פורים כמצווה, וכל אחד מהדברים האלה כעוד מצווה בתרי"ג, זאת תפילות, זה בסך הכל מימושים שונים של אותה מצווה. אבל עדיין ברמה הרעיונית יש פה בעצם מצווה דאורייתא, כי זה נלמד בקל וחומר מפסוקים. דעת הרמב״ם בשורש השני זה שדברים שנלמדים ממידות גם הם דברי סופרים ולא נמנים, אבל זו שיטתו שלו, רוב הראשונים חולקים עליו, ולכן אני אומר ברמה העקרונית גם הרמב״ם מסכים שהדבר הזה נלמד ממידת דרש, הוא מה שנקרא דאורייתא לשאר הראשונים. הוא אישית חושב שזה לא דאורייתא, כי לדעתו גם דבר שנלמד מדרשה הוא לא דאורייתא. בסדר, זה שיטתו הייחודית של הרמב״ם. וברמה העקרונית, הדברים האלה בעצם מייצגים, עכשיו אני מתרגם את זה לשפה שלנו, הדברים האלה בעצם מייצגים את רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגיד תודה על נס, מה זה הקדוש ברוך הוא רוצה? זאת אומרת, התורה רוצה, כן? כמו שאנחנו אומרים שירה בפסח. אז הקל וחומר מלמד אותנו, שיש מאחורי חנוכה ופורים רובד מהותי. זה לא רק חובה לציית לחכמים, חכמים רק קבעו את הדפוס, איך אנחנו חוגגים את חנוכה ואיך אנחנו חוגגים את פורים. פה זה קריאת מגילה, שם זה הדלקת נרות, אז יש דפוסים, משלוח מנות וכו', יש דפוסים שחכמים קבעו. אבל אלה רק הדפוסים שמעצבים איזושהי חובה שהיא חובה מהותית. החובה המהותית היא בעצם לציין את הנס שקרה לנו. ובמובן הזה, למרות שחנוכה ופורים הם הלכות דרבנן, עדיין ברור שיש מאחוריהם, מקובל להגיד שמהלכות דרבנן, לפי הבאג אולי לא, אבל עדיין די ברור שיש מאחוריהם מהות. הם לא שונים במהותם מפסח, או מ... שזה ודאי דאורייתא, או מפורים, שזה הדרבנן המקורי, כן? זאת אומרת, זה אותו עיקרון. ולכן, בהחלט שם, יש מקום לומר שהעיסוק בהלכות דרבנן מן הסוג הזה, כן יש בו מהות. זה כן לימוד תורה. זה לא כמו עוף בחלב או גזרות וסייגים דרבננים. זאת בעצם הטענה. עכשיו, בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה, כן, דיברתי בתחילת הסדרה על המשמעות של תורה ושל לימוד תורה. אני רוצה אולי להרחיב, לחזור ולהרחיב טיפה כדי לראות את המשמעות לגבינו. ראינו שם את הנפש החיים, וגם בעל התניא אומר דברים דומים, שלימוד תורה זה בעצם איזשהו סוג של הידבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא. הידבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה ליבון הרצונות שלו, ליבון צורות החשיבה שלו והטמעתן בתוכנו. כאשר אנחנו עושים את זה, בעצם איזשהו סוג של הידבקות בקדוש ברוך הוא, כי הוא רצונו חד, כמו שהנפש החיים כותב, ולכן בעצם כשאנחנו עוסקים ברצונותיו, אנחנו מידבקים בו. במובן הזה, כאשר אני עוסק בהלכות דרבנן, אני עוסק באיזשהו מובן ברצונו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה שאני אציית לחכמים. אבל התוכן הדרבנני המסוים, איסור אכילת עוף בחלב, הוא לא רצון של הקדוש ברוך הוא. ולהבין אותו, זה לא נקרא להפנים עוד חתיכת רצון של הקדוש ברוך הוא. ולכן זה לא, במובן המהותי, זה לא לימוד תורה. זה נחוץ כדי לדעת מה לעשות, אבל זה לא לימוד תורה. אני ארחיב את זה טיפה יותר אולי. בסדרות קודמות דיברתי קצת על השאלה מה היחס בין מצוות תלמוד תורה לבין תלמוד תורה. אז אולי אני אתחיל בהגמרה בנדרים. כאן אולי. רק שנייה אחת. מה רב גידא אמר רב, אני קורא פה בגמרא בנדרים בדף ח עמוד א', מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. כן? באופן עקרוני אנחנו לא אמורים להישבע לא לקיים מצווה ולא לעבור על מצווה. אבל אפשר להישבע לקיים את המצווה מפסוק, יש פסוק שמלמד אותנו שאפשר. שואלת הגמרא, אבל הוא מושבע ועומד מהר סיני הוא. הרי השבועה הזאת אין לה שום משמעות, כי אני כבר מושבע מהר סיני לקיים את המצווה הזאת, אלא הקמה שמלן דשרי לאיניש לזירוזי נפשי. כן, זה בעצם שבועת זירוזין. אני נשבע כדי להמריץ אותי, את עצמי, לקיים את המצווה הזאת. אפשר לדון מה זה ממריץ, מה השבועה הזאת מוסיפה מעבר לשבועה שכבר נשבעתי בסיני לקיים את המצווה הזאת, אבל טוב, אולי שתי שבועות ממריץ יותר, לא משנה. ואמר רב גידא אמר רב, האומר השכים ואשנה פרק זה, אשנה מסכתא זו, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. כן? מישהו נשבע עכשיו שהוא ילמד את פרק שלישי של מסכת ביצה, אוקיי? או את מסכת מגילה. אז אומרת הגמרא, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. פשוט זה שבועה ולא נדר, אבל בגמרא המונחים שבועה ונדר מתחלפים, למרות שהם לא אותו דבר. שואלת הגמרא, אבל לא מושבע ועומדו, ואין שבועה חלה על שבועה, כמו ששאלו קודם. הרי בעצם יש לנו מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה, אנחנו מושבעים מהר סיני, כמו כל המצוות, לקיים את המצווה הזאת. אז מה הטעם להישבע עכשיו ללמוד פרק במסכת ביצה, כשאני כבר מושבע בין כל אוכל לקיים את זה? אין שבועה חלה על שבועה. מהי כמה שמלה? ואפילו זירוזי בעלמה. כן, מה תגיד לי? אולי גם זאת שבועת זירוזים, כמו שראינו למעלה. אמרת הגמרא, היינו דרב גיד על כמה הייתה. זה לא מחדש כלום, כי את זה כבר המאמרה הקודמת לימדה אותנו. אז למה אני צריך ללמוד את זה עוד פעם? אז אמרת הגמרא, רק כמה שמלן. כיוון דאיבאי פטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, משומחי חייל שבועה עלי. בן אדם יכול לפתור את עצמו ממצוות תלמוד תורה בקריאת שמע בוקר וערב, שחרית וערבית, אז כל מה שהוא לומד מעבר לקריאת שמע שחרית וערבית, זה בעצם מעבר למינימום שהוא צריך כדי לצאת ידי חובת מצוות תלמוד תורה. ולכן במצב כזה שבועה חלה עליו. אז יש פה, בראשונים כבר שואלים, איך הגמרא אומרת דבר כזה, שקריאת שמע בוקר וערב זה גדרי מצוות תלמוד תורה, וכל מה שמעבר לזה, בעצם משתמע מהגמרא שהוא לא מצווה. כל מה שמעבר לקריאת שמע בוקר וערב זה לא מצווה, כי אם זה היה מצווה, חוזרת השאלה, אז מה אתה מחדש לי שנשבעים לקיים את זה? הרי זה כבר לימדת אותי שנשבעים לקיים מצוות, את שבועת הזירוזין. אז מה החידוש פה? אלא מה? כנראה שכל מה שמעבר לקריאת שמע בוקר וערב, הוא בכלל לא מצווה, ולכן אפשר להישבע לעשות את זה. איך זה יכול להיות דבר כזה? הרן פה במקום תוהה. איך זה יכול להיות? הוא גם מביא, כתוב ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם נשאלך אדם, אל תאסס ותאמר לו, זאת אומרת שתהיה מונח בכל התורה, אתה צריך לדעת את כל התורה, והקריאת שמע בוקר וערב, לא יביא אותך לשליטה כזאת בכל התורה. לכן ברור שיש מצווה ללמוד תורה גם מעבר לקריאת שמע בוקר וערב. אז הר"ן טוען, משהו שהוא כותב גם בנדרים, שנכון, אבל החיוב הזה הוא לא חיוב דאורייתא, או לא חיוב שכתוב בתורה, אלא חיוב של נלמד מדרשה. וכיוון שזה חיוב של נלמד מדרשה, זה החידוש של הר"ן, שבועה חלה עליו. מה ששבועה לא חלה על דבר מצווה, זה רק על מצווה שכתובה במפורש בתורה. אבל על מצווה שנלמדת מדרשה, שלא כתובה במפורש בתורה, אם אני נשבע לקיים אותה, אז שבועה חלה. זה לא שבועת זירוזין, זה שבועה ממש. זה לא נקרא להישבע על מצווה. פה אין את הכלל של אין שבועה חלה על שבועה, כי על זה אני לא מושבע בהר סיני. זאת כנראה שיטת הר"ן, יש הרבה להעריך בר"ן הזה, יש פה המון הנחות שרוב הראשונים לא מקבלים, אבל זאת טענתו, שמה שמופיע בתורה נשבענו בהר סיני, מה שיוצא מדרשה, למרות שהר"ן כותב במפורש, זה גם דאורייתא, לא כמו הרמב״ם, שאומר שמה שיוצא מדרשה זה לא דאורייתא. הר"ן טוען שמה שיוצא מדרשה זה דאורייתא. הוא אומר, למרות שזה דאורייתא, על זה אנחנו לא מושבעים, כי נשבענו בהר סיני על התורה שקיבלנו בהר סיני, ועל מה שכלול בתורה. אבל דבר שיוצא מדרשה, על זה, זה לא כתוב בתורה, ממילא על זה לא נשבענו, למרות שהוא דאורייתא. ולכן אפשר להישבע, זה כך טוען הר"ן. אבל ראשונים אחרים כותבים כאן, הראש פה על המקום והמפרש, רש"י על נדרים זה לא רש"י, זה הריב"ן כנראה. אז הראשונים אחרים טוענים שכפשוטו לא, זה לא מצווה. קריאת שמע בוקר וערב זה המצווה, כל מה שמעבר לזה זה לא מצווה, זה דבר רשות באופן עקרוני. ולכן שבועה חלה על זה. אז כמובן עולה השאלה, אז מה זה המושג הזה ביטול תורה? מה זה ביטול תורה? ביטול תורה פירושו שהיה זמנים שיכולתי ללמוד ולא למדתי. מה הבעיה? קריאה שמע בוקר וערב זה מצוות תלמוד תורה. כל מה שמעבר לזה זה דבר הרשות. מה המשמעות של ביטול תורה? למה תובעים בן אדם, כן, על ביטול תורה? אז הטענה היא שכנראה צריך לחלק בין מצוות תלמוד תורה לבין תלמוד תורה. תלמוד תורה זה משהו יותר רחב מאשר מצוות תלמוד תורה. קריאת שמע בוקר וערב יוצאים ידי חובת מצוות תלמוד תורה. מבחינת החובה ההלכתית ללמוד תורה, קריאת שמע בוקר וערב זה מספיק. אבל זה לא ממצה את המושג תלמוד תורה, לימוד תורה. לימוד תורה באופן כללי יותר, זאת חובה ללמוד כל הזמן. ואם לא למדת מתי שיכולת ללמוד, ועוד פעם, מה זה כל הזמן? אז האחרונים דיברו על זה, זה לא שאתה צריך להפסיק את כל עיסוקיך ורק ללמוד תורה כל הזמן, אלא במגבלות ההיגיון, זאת אומרת, כשיש לך עיסוקים אחרים, תעסוק בהם. אבל מתי שאתה יכול, אתה צריך ללמוד תורה. ואם לא עשית את זה, אז זה ביטול תורה. מה מקור החיוב לעשות את זה? חיוב מסברה. זה לא חובה הלכתית של גדרי מצוות תלמוד תורה, זה לא שייך למצוות תלמוד תורה. זה הערך של תלמוד תורה, וזה לא מצוות תלמוד תורה. שני דברים שונים. והמושג ביטול תורה הוא שייך במהותו לערך של לימוד תורה, לא של מצוות תלמוד. ביטול תורה הוא לא ביטול עשה. אתה מבטל מצוות עשה, אז עברת סוג של עבירה, זה ביטול עשה. פה לא עברת סוג של עבירה במובן ההלכתי הפורמלי. זה לא ביטול מצוות עשה של התורה, כי מצוות עשה קריאה שם בוקר וערב יצאתי ידי חובה. אבל יש חובה שמחוץ להלכה הפורמלית, חובה שמסברה, אם תרצו, ללמוד תורה כמה שאני יכול. ושם, אם לא עשיתי, זה נקרא ביטול תורה.
זה כמו מצווה קיומית?
לא שומע?
זה כמו מצווה קיומית, שזה לא חובה, אבל...
יש מקום להתלבט, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן, ויכול להיות שזה אפילו זה לא. זאת אומרת, יכול להיות שזה אפילו, זה לא מצווה בכלל, זה כמו מוסר. זה כמו משהו שהוא יוצא מסברה, הוא לא מצווה קיומית, אבל הוא ערך. הוא ערך, וזה לא פחות חשוב לפעמים מצוות, אבל הוא ערך. כן, אני, שדיברתי בעבר כמה פעמים, על זה שיש דברים מסוימים שלא נכנסים להלכה הפורמלית, בגלל שהם לא מספיק חשובים, כמו הלכות דרבנן שראינו בפעם הקודמת. זה לא מספיק חשוב בשביל לחשב דאורייתא, אבל צריך לעשות את זה, זה ברמה של דרבנן. אבל יש דברים שלא נכנסים להלכה הפורמלית, בגלל שהם יותר מדי חשובים, לא בגלל שהם לא מספיק חשובים. ואני חושב שמצוות תלמוד תורה, או תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה, תלמוד תורה זה ערך שהוא כל כך חשוב, שדווקא לא רצו להכניס אותו לגדר ההלכה הפורמלית של המצווה, של חיוב כמצווה ללמוד תורה, כי זה היה מקטין אותו, זה היה הופך אותו לעוד אחת מתרי"ג מצוות, ורצו להגיד לך, לא, תלמוד תורה כנגד כולם, יש פה איזשהו ערך מאוד מאוד יסודי, והתורה רוצה שאנחנו נדבוק בו, נקיים אותו, לא בגלל שאנחנו מצווים, אלא בגלל שאנחנו מבינים עד כמה זה משמעותי, כי זה בעצם הדרך שלנו להידבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, ומי שלא מבין בעצמו שצריך להידבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה את זה רק בגלל שיש מצוות תלמוד תורה והוא רוצה לצאת ידי חובה, אז זה לא, אז זה מאבד מערכו. מי שהזכרתי לגבי...
כן, נבל ברשות התורה, הרב הזכיר את זה.
מה?
לגבי נבל ברשות התורה, של הרמב"ן, קדושים תהיו.
כן.
הרב הסביר שזה, הרב, כאילו תורה לא רצה להקטיר.
יש דברים שלא נכנסים, כן. לא, אבל הזכרתי משהו אחר, אני חושב שהזכרתי את המאמר של רבי ישראל סלנטר על 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 בן סורר ומורה, שהוא שואל שם למה כתוב שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא, כן, מחלוקת תנאים, אבל אחד התנאים לא היה ולא נברא, אז למה נכתב שני וקבל שכר? אז שואל רבי ישראל סלנטר, מה זה שני וקבל שכר? זאת אומרת, את השלושה פסוקים האלה אני צריך שיהיו בתורה, כי את כל השאר גמרתי, ואם אני, אם לא יהיו שלושת הפסוקים האלה, אז לא יהיה לי מה לעשות. זה נשמע לא סביר. אז הוא אומר, אנחנו קוראים לא נכון את הגמרא. הגמרא אומרת שהפסוקים של, בין, של פרשת בן סורר ומורה נכתבו, כדי ללמד אותי את העיקרון של שני וקבל שכר. לא כדי שאני אשנה אותם ואקבל שכר. נכתבים פסוקים שלא היו ולא נבראו ולא עתידים להיות, למה הם נכתבים? כדי ללמד אותי שכשאני לומד תורה, אני לא אמור ללמוד דווקא דברים שהם יתממשו, שאני אצטרך לקיים. גם דברים היפותטיים לגמרי הם בגדר תלמוד תורה. כי יש תלמוד תורה שהוא שני וקבל שכר, ולא רק ללמוד כדי לדעת מה לעשות, ולא רק שיש, אלא זה המושג תלמוד תורה. תלמוד תורה זה ללמוד את רצונו של הקדוש ברוך הוא, גם דבר שלא יתממש לעולם. לא קשור. עדיין אני מדבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, ולהפך, ללמוד תורה כדי לדעת מה לעשות, זה לא לימוד תורה, זה מכשיר מצווה. זאת אומרת, אני צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות. זה לא לימוד תורה, לימוד תורה זה הידבקות בקדוש ברוך הוא, שהוא ערך מצד עצמו. ולכן הוא אומר שהפסוקים של בן סורר ומורה נכתבו כדי ללמד אותי את הרעיון הזה, שתורה אין פירושו הלכה. תורה אין פירושו מה שצריך לעשות ברמה המעשית, בפועל, אלא רצונות של הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל גם צריך לקיים אותם כשאני מגיע לסיטואציה הרלוונטית. אבל הערך שלהם זה בעצם היותם רצונות של הקדוש ברוך הוא, לא בזה שהם מגלים לי מה אני צריך לעשות ומה אסור לי לעשות. ובתוך המאמר הזה שם, הרי ישראל סלנטר מביא, הוא מביא את הגמרא, הגמרא אומרת שם, שמפני מה לא מצוי שבניהם של תלמידי חכמים, יוצאים גם הם תלמידי חכמים, אחד ההסברים זה מפני שלא ברכו בתורה תחילה. אז הוא אומר, כן, כל נפש תטמע שהיא רואה את הגמרא הזאת. תלמידי חכמים שמשקיעים את כל מרצם וזמנם בתורה, אבל בברכת התורה הם מחפפים. לא מברכים בתורה תחילה, זה מחלה של תלמידי חכמים, הם מחפפים בברכת התורה. ואז לכן בניהם לא יוצאים תלמידי חכמים. מה פשר העניין? זה רוצה לומר, זה לא חיפוף. זו תפיסה לא נכונה. הטענה שלו זה שאותם תלמידי חכמים לא מברכים ברכת התורה, בגלל שהגמרא אומרת שלא מברכים על מכשירי מצווה. מברכים רק על דבר שהוא סוף המצווה, אבל לא על מכשירי מצווה. למשל, על בניית סוכה לא מברכים. הירושלמי אומר שכן, אבל הבבלי אומר שלא, לא מברכים בגלל שלא מברכים על מכשירי מצווה. המצווה זה לשבת בסוכה, לבנות סוכה זה רק לבנות כדי שיהיה לי סוכה שאני אוכל לקיים בה את המצווה, אבל הבנייה מצד עצמה היא לא מצווה. כשאני בונה את הסוכה אני לא מקיים מצווה כלשהי, אני עושה דבר שמאפשר לי לקיים אחר כך מצווה, כן? כמו סייגים דרבנן, זה לא ערך מצד עצמו, ולכן לא מברכים עליו. אז אומר רבי ישראל סלנטר, אותם תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, זה אותם תלמידי חכמים שתופסים שלימוד תורה זה אמצעי כדי לדעת מה לעשות, כן, הרב עובדיה. זאת אומרת, תפיסתו הייתה, ובניו גם, תפיסתם היא שהלימוד עניינו ברור של מה מוטל עליי לעשות. זאת אומרת, זה מכשיר כדי לדעת מה לעשות. ובעצם זה אומר שלימוד התורה הוא אמצעי ולא מטרה. ועל אמצעי, זה מכשיר מצווה, לא מברכים. לכן אותם תלמידי חכמים לא ברכו בתורה תחילה, זה מתוך תפיסה עקרונית. כי הם חשבו שזה מכשיר מצווה, ועל מכשיר מצווה לא מברכים. ואיפה הטעות שלהם? הטעות שלהם זה שלימוד תורה זה לא מכשיר מצווה. ומי שרואה זה כמכשיר מצווה כדי לדעת מה לעשות, זה מרשם לכך שבניו לא יצאו תלמידי חכמים. כי הוא לא מנחיל לילדים שלו את הערך האמיתי של התורה. הוא רואה בתורה כאמצעי כדי לדעת מה לעשות. במילים, בשפה שלי, הוא הופך את כל התורה לדיני דרבנן. אני לומד כדי שאני ידע מה לעשות, אבל הלימוד מצד עצמו אין בו ערך, אין בו הידבקות ברצונות של הקדוש ברוך הוא, אין לו תובנות מהותיות מאחוריו, אלא אני מבין, אני צריך לדעת מה לעשות, אני לא לומד, אין את הפלפולים, מה שהרב עובדיה קורא הפלפולים של האשכנזים, זאת אומרת, אני לא לומד את הרעיונות שעומדים מאחורי, את הלמדנות, את הרעיונות שעומדים מאחורי ההלכות האלה, אלא אני לומד את ההלכות כדי לדעת מה לעשות. ואם אני מנסה לעשות ניתוח של ההלכות האלה, גם הרב עובדיה יכול לעשות את זה, אם כי פחות מהמקובל בעולם הישיבות, אבל האשכנזי, אבל הוא עושה את זה פשוט כי הניתוח הזה מאפשר לו להבין את ההלכה ולדעת מה לעשות. לא בגלל שהניתוח הזה הוא הערך של לימוד תורה, יש לו ערך עצמי. זה מכשיר מצווה מבחינתו, וכדי לדעת מה לעשות. וכיוון שכך, בעצם אתה לא נותן לילדים שלך את הערך המהותי של לימוד תורה, והם לא יוצאים תלמידי חכמים. כך מסביר רבי ישראל סלנטר. ובאמת, אפשר לראות את זה בעוד היבט, רבי ישראל סלנטר מניח פה, שברכת התורה היא בעצם ברכת המצוות. זה ברכה על מצוות תלמוד תורה. ולכן הוא אומר שלא ברכו את הברכה הזאת, אותם תלמידי חכמים, לא ברכו את הברכה הזאת, כשהם חשבו שתלמוד תורה זה לא מצווה, אלא רק מכשיר מצווה. הוא מבין שבעצם זה ברכת המצוות. אבל האמת היא שלדעתי הוא טועה, וזה חקירה ידועה גם בראשונים, בעיקר באחרונים, וזה קצת מתחיל בראשונים, השאלה אם ברכת התורה זה ברכת המצוות או ברכת השבח. כי ברכת התורה בפשט הגמרא בברכות זה ברכה דאורייתא, כמו ברכת המזון. לומדים את זה בקל וחומר, תורה ממזון, הגמרא בברכות מדברת על זה. והרמב"ן אפילו מוסיף את זה לרמב"ם בתור עוד מצוות עשה, על מניינו, הוא מוסיף את זה על מניינו של הרמב"ם, מצוות עשה של ברכת התורה. חינוך מזכיר את זה בתור ברכת המזון, אבל עדיין משמע שזה אותו, זה בעל מעמד של דאורייתא. ואם זה ככה, אז לא ברכת המצוות באופן הרגיל. ברכת המצוות באופן הרגיל זה ברכת הרבנן. אם ברכת התורה היא ברכה דאורייתא, אז לא ברכת המצוות. יותר מזה, בעצם גם ברכת השבח בדרך כלל זה תקנות הרבנן לברך. שזה לא ראייה מוכרחת, מה שאמרתי כאן. אני רוצה לטעון עדיין שברכת התורה היא בעצם ברכת השבח. ולא ברכת המצוות. זאת ה...
אז למה צריך לברך לפני הלימוד, הרב?
לא שומע?
אז למה חייבים לברך לפני הלימוד?
בגלל שכשאתה עושה שבח על משהו, צריך שהוא יהיה מול עיניך. אתה אומר, ברכת השבח על הקשת בענן, אתה עושה את זה כשיש קשת בענן. אז הדרך שבה התורה תהיה נוכחת לפניי, כשאני מברך, משבח את הקדוש ברוך הוא על זה שקיבלתי תורה, זה כאשר אני עוסק בה. אז אומרים לי, תעסוק בתורה, תגיד, כן, המשנה בפאה, או מה שאנחנו אומרים בבוקר, איזשהו סוג של חתיכת תלמוד תורה, כדי שיהיה לברכת השבח על מלאכות, לא ברכת המצוות. פשוט כאשר
זה לא נוכח כאילו...
מול עיניך, ותוכל לשבח על זה.
זה לא כמו כאילו ברכת השבח של ברכת השחר, שגם אם אני לא רואה, אני כן מברך.
מה תעשה? אתה עכשיו התעוררת, אז אתה אומר, מודה אני או אלוקי נשמה. בסדר? התעוררת.
לא, אבל מי שלא לומד, מי שנגיד לא למד תורה, נגיד לא למד, זה לא תראה קריאת שמע אפילו. האם הוא יוכל לברך את זה או לא?
לא, זה מה שאני אומר, לא. אבל לא בגלל זה ברכת המצוות. אלא שגם ברכת השבח נאמרת במקום שבו הדבר שעליו אתה משבח נמצא לפניך. אתה לא אומר סתם פתאום אתה עוצר באמצע החיים ומשבח את הקדוש ברוך הוא על משהו. אתה משבח אותו, כן, שאתה אומר בורא פרי העץ. למה אתה אומר את זה לפני שאתה אוכל? הוא ברא את פרי העץ, זה נכון תמיד. אני יכול סתם עכשיו לעצור ולהגיד, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ. זה נכון, לא? אני משבח אותו על זה שהוא ברא את פרי העץ. לא, אני צריך לשבח אותו את השבח הזה, זה לא ברכת השבח, ברכת הנהנים. אבל הרעיון הוא דומה, לפני שאני אוכל. זה תמיד נעשה כאשר יש איזושהי זיקה לסיטואציה מעשית שאני נמצא בה. אז גם ברכת השבח על התורה, ככה קבעו את זה. קבעו את זה שזה יאמר עובר לעשייתם בלימוד, אוקיי? ולכן...
והנותן לשביב, הנה נגיד הרב, אז שם אני לא צריך שיהיה את התנגול לפניי.
אוקיי. נכון.
לא, שם למה? מאיזה, איך אני עושה את זה?
שם, כי שם רוצים לברך, אני פוגש את העולם אחרי שהתעוררתי, ואני מברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עשה בעולם. המפגש הכללי עם העולם זה מפגש מספיק בשביל שאני אפרט עכשיו בברכות השחר את כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה לי ואברך עליהן. כל בוקר אני נפגש עם העולם הזה מחדש, גם אם לא ראיתי כרגע תרנגול, לא שמעתי את התרנגול, אבל איך שהעולם מתנהל זה בעצם דבר שאותו אני פוגש כל בוקר. פוגש את העולם מחדש, כן, החזירו בי את נשמתי, ועכשיו אני זוכה לפגוש מחדש את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, ואני מברך אותו על כל מה שהוא ברא בעולם. איפה היינו? כן, אז הטענה היא בעצם שברכת התורה היא ברכת השבח. ברכת השבח עדיין צריכה להיאמר כאשר הדבר נוכח לי מול העיניים. יכול להיות אגב שאצל רבי ישראל סלנטר לא צריך להגיד שהוורד שלו מבוסס על זה לברכת המצוות, גם אם זה היה ברכת השבח אפשר היה להגיד דבר דומה. כי ברגע שהתורה זה רק אמצעי כדי לדעת מה לעשות, אין מה לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לי תורה. אין ערך מצד עצמו לתורה. זה רק ספר החוקים כדי שאני ידע מה לעשות. ספר החוקים הוא לא דבר בעל ערך של עצמו. החוקים אולי הם משמעותיים, אבל לא ספר החוקים, לא העיסוק בספר החוקים. זה רק מכשיר מצווה. זה כדי לדעת מה לעשות. אז לכן גם לשבח לא שייך על זה, לא רק אם זה ברכת המצוות. יש עוד מקום שבו הדבר הזה עולה, וזה בשולחן ערוך, מסימן וב, בשולחן ערוך כותב שם, שנשים חייבות בברכת התורה. אז המגן אברהם, המשנה ברורה, שואלים, הרי נשים פטורות ממצוות תלמוד תורה. אז אם הן פטורות ממצוות תלמוד תורה, למה הן חייבות בברכת התורה? מה הם מניחים? שברכת התורה זה ברכת המצוות. אומרים, מי שפטור מהמצווה הזאת, למה הוא מברך? השאלה האם נשים מברכות על מצוות שהן לא חייבות בהן, זה מחלוקת, ראשונים ואחרונים, כן, האשכנזים והספרדים נוהגים פה באופן שונה. אבל בשולחן ערוך זה מופיע כדבר ברור, ולכן מספיק שיש דעה שלו כדי להקשות עליו. אז למה אתה לא תולה את זה במחלוקת הראשונים, האם נשים יכולות לברך על מצוות שהזמן גרמן, או מצוות שהן לא חייבות בהן? אז הם אומרים, המגן אברהם והמשנה ברורה אומרים, אני כשלעצמי הייתי אומר, שהשאלה שלהם בכלל לא קשה. למה? כי זה לא ברכת המצוות, זה ברכת השבח. וגם נשים משבחות את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו את התורה. ברור שהוא נתן את התורה לכל העם ישראל. זה שאין עליהם את המצווה של תלמוד תורה, בסדר. אבל התורה היא חלק מעולמם, ולכן הם יכולות לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שעם ישראל קיבל תורה. הם חלק מעם ישראל. כן, זה מזכיר לי, הייתי פעם אצל רבי צבי פסח פאנק במקראי קודש, אלי הוא הביא שמה, הגמרא אומרת שנשים חייבות בהדלקת נרות שאף הן היו באותו הנס. זאת אומרת, בגלל שגם נשים ניצלו, או לפרנס, או לא משנה, מכל מיני סיבות שגם נשים היו בכלל הנס של חנוכה, לכן גם הן צריכות להדליק נרות, גם הן חייבות במצוות החנוכה. הוא שואל שמה, ואם לא, אם הגזרה לא הייתה על הנשים, רק על הגברים, אז הנשים לא צריכות להדליק נרות, אז הנס לא קרה להם? זאת אומרת, הן היו נשארות אי של המזונות, כל הגברים היו נהרגים, והיה נשאר עם של נשים. אז זה לא נקרא הצלה של הנשים? זאת אומרת, רק אם האנשים עצמם היו בסכנה וניצלו ממנה. זאת אומרת, אותו רעיון. זה שנשים פטורות מצוות תלמוד תורה, זה לא אומר שמתן תורה הוא לא דבר שעליו יש גם עליהן צריך לשבח, גם הן צריכות לשבח את הקדוש ברוך הוא, או לשמוח בזה שקיבלנו תורה. עם ישראל ככלל קיבל תורה, כשיש אולי חלוקת תפקידים בין גברים לנשים, אבל התורה היא ניתנה לכל עם ישראל, ועל זה בהחלט יש מקום לשבח. אז אם זה ברכת השבח, אז השאלה של המגן אברהם והמשנה ברורה לא מתחילה בכלל. אבל מה שמעניין לא פחות זה התשובה שלהם. הם אומרים, אז למה אנשים מברכות ברכת התורה, לשיטתם שזה ברכת המצוות? בגלל שהן צריכות ללמוד את ההלכות שנוגעות אליהן. עכשיו, אם נשים צריכות ללמוד את ההלכות שנוגעות אליהן, אז בעצם גם הן נמצאות בכלל תלמוד תורה, ולכן צריכות לברר ברכת התורה. ואז אני שואל, אז למה אומרים שנשים פטורות ממצוות תלמוד תורה? הן לא פטורות, הן חייבות. הן חייבות רק ביחס למצוות שקשורות אליהן. זה כמו שישראל צריך ללמוד את המצוות שנוגעות אליו, ולא את מצוות הכהונה. כל אחד שילמד את המצוות שנוגעות אליו. למה? אם נשים חייבות ללמוד את המצוות שנוגעות אליהם, זה עדיין נקרא שהן לא חייבות במצוות תלמוד תורה. והתשובה היא, או לא חייבות בתלמוד תורה, או מצוות תלמוד תורה. והתשובה היא, כי זה לא מצוות תלמוד תורה. ללמוד כדי לדעת מה לעשות זה לא תלמוד תורה, זה מכשיר מצווה. תלמוד תורה זה כאשר אתה לומד ויש ערך עצמי לעצם הלימוד. לא כשאתה לומד כדי לדעת מה לעשות. מי שחייב ללמוד כדי לדעת מה לעשות הוא פטור מצוות תלמוד תורה. זה לא חיוב במצוות תלמוד תורה. ולכן מצד אחד הן פטורות מתלמוד תורה, מצד שני איכשהו הן שייכות בתורה, ולכן הן בכל זאת מברכות ברכת התורה. כך צריך כנראה להבין את המגן אברהם ואת המשנה ברורה. מאוד פעם, לשיטתם
לא
ברכת המצוות, ולכן אין צורך להגיע לזה. אבל לשיטתם...
אז גם לשיטתם זה לא ברכת המצוות הרב. כאילו אין להם מצווה. אם גם לשיטתם, אז זה לא ברכת המצוות.
אז הם טוענים שזה מספיק שייכות במצווה, בניגוד נגיד למצוות עשה של הזמן גרמן, פה יש להם מספיק שייכות במצווה, גם אם הם לא עושות את המצווה הפורמלית, עדיין יש להם שייכות במצווה הזאת, ולכן הם מברכות ברכת
אי אפשר להגיד שאולי הם גם אומרים כמו הרב שזה ברכת השבח, אבל הם אומרים, בסדר, אין להם כלום בשבח הזה, כי לכאורה אין להם שום נגיעה בו. ועכשיו אנחנו אומרים שהם שייכים.
אבל לדעתי הם אומרים במפורש שזה ברכת המצוות. אז כן, אפשר היה אולי להגיד את זה, אבל עוד פעם, אם זה ברכת השבח, אז באמת השאלה היא שאלה מוזרה. כמו שהבאתי מרב צבי פסח פרנק. אם לשבח את הקדוש ברוך הוא אל התורה, לשבח את הקדוש ברוך הוא אל התורה, אז זה ברור שגם נשים שייכות בזה, אפילו אם הן פטורות מצוות תלמוד תורה. אז הטענה בעצם בסופו של דבר, זה ש... מצוות תלמוד או כן, מצוות תלמוד תורה או תלמוד תורה בכלל זה לא לימוד כדי לדעת מה לעשות. אז מה זה כן? זה לימוד שהוא הידבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה לומד משהו שמבטא את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כן, כמו שבעל התניא כותב והנפש החיים, ראינו את הדברים האלה בתחילת הסדרה, בעצם אתה, כשאתה לומד תורה, אתה נדבק בקדוש ברוך הוא, כי הוא רצונו חד. וזה בעצם תלמוד תורה, או מצוות תלמוד תורה, או תלמוד תורה, ולא הלימוד כדי לדעת מה לעשות. לימוד כדי לדעת מה לעשות זה לא תלמוד תורה, זה מכשיר מצווה. אתה צריך ללמוד את החוק כדי לדעת מה לקיים, בדיוק כמו לימודי משפטים. לימודי משפטים זה ללמוד כדי לדעת מה לעשות תורנית. גם ההלכה מכירה בתוקף של חוק המדינה, או של דינא דמלכותא. אז ללמוד תורה, זה ללמוד תורה דאורייתא כדי לדעת מה לעשות, זה לא מצוות תלמוד תורה, זה לא תלמוד תורה, זה מכשיר מצווה כדי לדעת מה לעשות. בהלכות דרבנן אין שום דבר אחר. בהלכות דאורייתא ללמוד ככה זו טעות. אתה צריך ללמוד כי יש ערך ללימוד מצד עצמו, ולא רק כדי לדעת מה לעשות. בהלכות דרבנן זה לא טעות, זה הלימוד של הלכות דרבנן. הלכות דרבנן באמת זה רק מכשיר מצווה כדי לדעת מה לעשות, כמו לימודי משפטים. בתלמוד תורה יש ערך ללימוד עצמו, ואם אתה לומד רק כדי לדעת מה לעשות, טעית. אתה לא תופס נכון את המושג תלמוד תורה, לכן בניך לא יצאו תלמידי חכמים וכו'. בלימוד הלכות דרבנן, כמו בלימודי משפטים, זה מה שיש, זה לא טעות. שם לומדים כדי לדעת מה לעשות. שם זה רק מכשירי מצווה, זה לא לימוד תורה. יש, בהקשר הזה, הזכרתי גם שיש הבדל בין מצוות תלמוד תורה לבין לימוד תורה, כי לימוד תורה זה בעצם ההידבקות ברצונותיו של הקדוש ברוך הוא. מצוות תלמוד תורה זה איזשהו רף מינימלי שאומר קריאת שמע בוקר וערב יוצאים ידי חובה. אבל תלמוד תורה זה משהו יותר רחב מאשר מצוות תלמוד תורה. עכשיו אני רוצה להראות את זה דרך סוגיה, גם כן פעם עשיתי את זה באחת הסדרות. תראו את זה, איזה יופי זה מופיע בגמרא במנחות. בואו נקרא, צדיק ט עמוד ב. אמר רב עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. כן, אם אתה לומד איזה חלק, פרק כלשהו, משנה, תורה, לא משנה משהו, בבוקר ופרק בערב, קיימת לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, כן? תזכרו את המשך הפסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. מה זה יומם ולילה? ביום ובלילה, פרק בבוקר, פרק בערב. לא, כמו שאנחנו מבינים עכשיו, יומם ולילה הכוונה בכל רגע ורגע. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. ורבא אמר, מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. קודם כל, רבי יוחנן רוצה להרחיק לכת יותר מרבי עמי. רבי עמי אומר, פרק בבוקר, פרק בערב, אתה יוצא ידי חובה. רבי יוחנן אומר, על מה אתה מדבר? גם את זה לא צריך. קריאת שמע בבוקר ובערב אתה אומר, זה עצמו גם מצווה תלמוד תורה. זאת אתה אפילו לא צריך להוסיף עוד פרק בבוקר ופרק בערב כדי לצאת ידי חובת תלמוד תורה. את אותה קריאת שמע שאתה אומר בשביל קבלת עול מלכות שמיים בין כה וכה, יש מצווה לומר קריאת שמע בוקר וערב, זה גם מצווה תלמוד תורה כבר. זה לא, אתה לא צריך אפילו את הפרק. זאת אומרת, הוא מפחית עוד יותר, לעומת רבי עמי, הוא מפחית עוד יותר את המצווה של תלמוד תורה. ועל זה באמת הוא מוסיף שמה, רבי יוחנן הוא מוסיף שמה, שאסור לומר את הדבר הזה בפני עמי הארץ. למה לא? למה אסור לאומרו בפני עמי הארץ?
גורם לרשלנות.
כן, כי הם לא ילמדו, הם יחשבו שלא צריך ללמוד. נו, אבל הם יצדקו, לא? באמת לא צריך ללמוד, אז מה הבעיה? החשש הזה הוא מין אוקסימורון כזה. אסור לך להגיד את האמת בפני עמי הארץ, שמה הם יחשבו שזאת האמת, אבל זאת באמת האמת.
כן, אבל הם תופסים את האמת בצורה לא מורכבת. אלה הם חלוקה פנימית, סוג של תלמוד תורה שהוא המצווה, ותלמוד תורה שהוא הערך.
בדיוק. זאת אומרת, מכאן רואים את מה שראינו גם בגמרא בנדרים, ברור שתלמוד תורה זה ללמוד כל הזמן. מצוות תלמוד תורה, יש תחרות פה בגמרא במנחות, למעט את זה ככל האפשר. פרק בבוקר, פרק בערב, או שאפילו זה לא, קריאת שמע בבוקר, פרק... אבל זה מצוות תלמוד תורה. אבל תלמידי חכמים יכולים לחשוב שזה כל מה שיש, ולא ללמוד תורה. ולכן אסור להגיד את זה בפני עמי הארץ, כי האמת שצריך ללמוד כל הזמן. אבל לא בגלל מצוות תלמוד תורה, כי זה יוצאים ידי חובה בפרק בבוקר או קריאת שמע בבוקר וערב, אלא בגלל תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה. ועל זה רבא אומר, חולק על רבי יוחנן, רבא אומר, אמר, מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. למה? כי מה שראינו את רבי ישראל סלנטר, שלמה נוצרים עמי הארץ? בגלל הגישה הלא נכונה ללימוד תורה. הזיהוי בין מצוות תלמוד תורה לבין תלמוד תורה, מה שתלמידי חכמים, לא, בניהם לא יוצאים תלמידי חכמים, כי הם לא ברחו בתורה תחילה. יש זיהוי בין תלמוד תורה לבין ללמוד כדי לדעת מה לעשות. לא מבינים שלתלמוד תורה יש ערך מצד עצמו. זה לא סתם קיום מצווה, ולא רק כדי לדעת מה לעשות, אלא זה הידבקות בקדוש ברוך הוא. ולכן רבא אומר, להפך, את העיקרון הזה אתה צריך להגיד בפני עמי הארץ. אתה צריך להגיד בפני עמי הארץ כדי להסביר להם שהמצוות תלמוד תורה היא כל כך גדולה עד שדווקא בגלל גדלותה לא נכנסה למניין למערכת המצוות הפורמלית. לא בגלל קטנותה, לא בגלל שהיא לא מספיק מחייבת, אלא ושהיא כל כך יסודית שלא רצו לעשות מזה מצווה פורמלית. ולכן התחרות הזאת בין רבי עמי לבין רבי יוחנן, מי ממעט יותר את החיוב של מצוות תלמוד תורה, הוא בעצם אמירה עד כמה תלמוד תורה הוא גדול. זה לא ניסיון להקטין את תלמוד תורה, זה ניסיון להקטין את מצוות תלמוד תורה. למה? כדי להגיד לך שתלמוד תורה לא מתמצא במצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה, עזוב, אתה יוצא ידי חובה בלי כלום. תלמוד תורה זה לא קשור למצוות תלמוד תורה. תלמוד תורה זה דבר הרבה יותר יסודי. לכן לדעתי למשל, בניגוד למצוות תלמוד תורה, בתלמוד תורה גם נשים חייבות. נשים נפטרו מצוות תלמוד תורה. אבל מתלמוד תורה, תלמוד תורה זה, 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 זה חיוב שיסודו בסברה, זה לא מצווה. זה חיוב שיסודו בסברה, כל אחד שמבין את הסברה מחויב בו. מה זה משנה נשים או גברים? או קטנים? זה לא משנה. כל הפטורים של, ש, שיש ל, ל, לאנשים ממצוות, זה כאשר המצוות יסודן בציווי. ואומרים לי, הציווי לא חל על נשים, הציווי לא חל על קטנים, הציווי לא חל על, לא משנה, על כל, כל מיני גורמים, כל, כל מצווה לפי מה שהיא. אבל אם יש חיוב שיסודו בסברה, אז אין פטורים. כל מי שמבין את הסברה, מחויב ועומד. יש לזה הרבה ראיות, מהרבה מקומות אפשר להביא ראיה לדברים האלה, אני לא אכנס את זה כאן, אבל זה ברור. ולכן, כיוון שתלמוד תורה, להבדיל ממצוות תלמוד תורה, זה חיוב שיסודו בסברה, אני חושב שגם נשים חייבות בתלמוד תורה. ולא רק ללמוד את ההלכות שנוגעות אליהם, צריכות ללמוד את כל השעס עם הראשונים והאחרונים, ישר והפוך. בדיוק כמו גברים, אין שום הבדל. ההבדל הוא הבדל פורמלי, במצוות תלמוד תורה נשים פטורות וגברים חייבים. במצוות תלמוד תורה זה עניין מינורי. תלמוד תורה, בזה נשים חייבות, כך שכל השאלה של מגן אברהם והמשנה ברורה לא מתחילה בכלל, אם מבינים את זה כך. וזה ברכת השבח ולא ברכת המצוות. אתה מברך ברכת השבח על זה שקיבלנו תורה, על זה שיש לנו דרך להידבק בקדוש ברוך הוא, על זה שאנחנו שייכים בתלמוד תורה. לא זה שהצטבנו באחת מתרי"ג מצוות את מצוות תלמוד תורה. זה ברכת המצוות. אני מדבר על ברכת השבח. והברכת השבח הזאת ודאי שייכת גם בנשים, לא רק בגלל שהגברים שייכים בתלמוד תורה, עכשיו אני אומר שזה גם היה מספיק. ואני טוען יותר מזה. הנשים שייכות בזה כמו גברים, הן צריכות לעסוק בזה בדיוק כמו שהגברים צריכים לעסוק בזה. לא בגלל מצוות תלמוד תורה. הן שמבינות שזה הדרך להידבק בקדוש ברוך הוא. בסברה. וזה המסר של הגמרא במנחות. שהגמרא במנחות באה לומר לנו בדיוק את הנקודה הזאת, שמצוות תלמוד תורה זה עניין מינורי. תלמוד תורה זה, מה, זה הדבר היסודי, לא מצוות תלמוד תורה. וככל שאני מקטין את מצוות תלמוד תורה, כך בעצם אני מגדיל את המושג תלמוד תורה. כי אני מראה לך שהתורה מתעקשת לא להכניס את זה למערכת הפורמלית של המצוות, כדי להסביר לך עד כמה זה יסודי. להסביר לך שאתה צריך לעשות את זה לא בגלל שאתה מצווה במצווה רשות ג' ללמוד תורה, אלא בגלל שיש ערך להידבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. כל מי שמבין את זה, מבין שצריך ללמוד ככל יכולתו. אם הוא לא עושה את זה, זה ביטול תורה, וכל מה שדיברנו קודם, וביטול תורה הוא לא ביטול עשה. ביטול תורה זה חוסר הבנה במה זו תורה. אתה לא לומד תורה, כי אתה לא מבין עד כמה הדבר הזה הוא יסודי. זאת המשמעות של ביטול תורה. וזה כל המסר של הגמרא. עכשיו תראו את המשך הגמרא.
סליחה הרב. כן. סליחה הרב. אז מושג תלמוד תורה, שהחיוב נובע מסברה, והוא לא, הוא שונה ממצוות לימוד תורה, הוא לא מצווה בפני עצמו?
לא. אני אומר אותה, מישהו העיר קודם שאולי זה מצווה קיומית. יכול להיות, אבל אני חושד שזה מעבר לזה. למשל, למה אני אומר את זה? אם זה היה מצווה קיומית, יכול להיות שגם על מצווה קיומית אי אפשר להישבע, כי אין שבועה חלה על שבועה. מושבע ועומד מהר סיני. איך אני יודע את זה? למשל הרייבד בתחילת הספרה, בתחילת ספר ויקרא, הוא אומר שבמצוות עשה שהזמן גרמה אצל נשים, נשים פטורות. מה יקרה אם הם עושים מצוות עשה שהזמן גרמה שדוחה לא תעשה? הרי עשה דוחה לא תעשה. מה קורה אם הם צריכות לעשות מצוות עשה? לא צריכות, סליחה, הן לא חייבות, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל הביצוע של מצוות העשה כרוך במעבר עליו. אז אצל גברים, עשה דוחה לא תעשה. עושים את העשה בכל מקרה. אבל נשים הרי לא חייבות במצוות עשה. אומר הרייבד, גם אצלהם עשה דוחה לא תעשה. למה? אז הוא מבין שהמצווה הזאת אצל נשים היא גם מצווה, רק היא מצווה קיומית ולא חיובית. לא חייבות. אבל אם הם עושות זאת מצווה, אם זאת מצווה קיומית, אז היא דוחה לב. למרות שלא חייב, כאילו לא חייבים לעשות אותה. עכשיו, אם זה כך, יכול להיות שאותו דבר בעצם קורה גם אצלנו. שאם זה היה מצווה קיומית, הלימוד תורה שמעבר למצוות תלמוד תורה, אז להישבע על זה אי אפשר היה, כי זה מושבע ועומד מהר סיני. אפילו זה רק מצווה קיומית. לכן אני חושב שפשט הגמרא בנדרים שאומרת ששבועה לא חלה על זה, סליחה, ששבועה כן חלה על זה, אומרת שזה לא מצווה בכלל, לא שזה מצווה קיומית. זה לא מצווה בכלל. זה ערך חוץ הלכתי. זה לא מצווה. הוא לא פחות חשוב ממצוות, הפוך, הוא יותר חשוב. לכן לא הגדירו אותו כמצווה. הוא כל כך יסודי שלא רצו להגדיר אותו כמצווה. כי זה היה מקטין אותו. אבל זה לא מצווה במובן הפורמלי. ובזה גם נשים חייבות. אתה תופך את התמונה של איך אנחנו מבינים ביטול תורה, איך אנחנו מבינים את היחס של נשים לתורה ומה זה תורה בכלל. אבל אני חושב שזה נכון. עכשיו תראו את המשך הגמרא במנחות, תראו שכל הסיפור נסוב סביב העניין הזה. כן, אז עד כאן אמרנו שמספיק פרק בבוקר, פרק בערב, קריאת שמע בבוקר ובערב, זאת אומרת מינימום שבמינימום, אסור לומר בפני עם הארץ או מצווה לומר בפני עם הארץ. וכל הסיפור הזה בעצם, המסר הוא שתלמוד תורה זה לא מצוות תלמוד תורה. תלמוד תורה זה משהו יותר יסודי, מצוות תלמוד תורה זה אחת מתרי"ג מצוות. תלמוד תורה זה משהו, תלמוד תורה כנגד כולם, מה שהמשנה אומרת. לא מצוות תלמוד תורה כנגד כולם, תלמוד תורה כנגד כולם. ואז הגמרא ממשיכה, תראו איך זה ממשיך עכשיו. שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? קרא עליו המקרא הזה, לא ימיש ספר, לא ימול ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בה חוכמת יוונית. פעם מישהו שאל אותי, זה תלמיד בירוחם, תיקון ליל שבועות, אני זוכר, הגעתי לבית מדרש, ניגש אליי תלמיד אחד שואל אותי, תגיד, בן דמה למד את כל התורה כולה. אז איך את התשובה לשאלה הזאת הוא לא יודע? אם הוא שואל שאלות, זה אומר שהוא לא יודע הכל. מה זה אני למדתי את כל התורה כולה? אז אמרתי לו, זה ככה הפיל לי את הסימון בסוגיה הזאת, אמרתי לו שזה ממשיך את החלק הקודם של הסוגיה. בן דמה למד את כל התורה כולה, את כל המצוות, את כל ההלכות, כל מה שהתורה מצווה. עכשיו הוא שואל, מה הוא ללמוד חוכמת יוונית? האם המושג של תלמוד תורה מתמצא במצוות תלמוד תורה? אם כך, אז אפשר ללמוד חוכמת יוונית. נכון? כי קריאת שמע בוקר וערב עשיתי. אין מושג של ביטול תורה. ועל זה עונה לו רבי ישמעאל, צא ובדוק לך שעה שהיא לא מן היום ולא מן הלילה ותלמד חוכמת. בקיצור, אתה לא יכול ללמוד. צריך ללמוד כל הזמן, יש ביטול תורה. אבל העיקרון הזה הוא לא עיקרון הלכתי, פורמלי. כי את כל ההלכה וזה בן דמה למד, הוא יודע את כל התורה. זה עיקרון חוץ הלכתי. הוא אומר לו, התפיסה החוץ הלכתית, התפיסה העקרונית של מה זאת תורה, אומרת שצריך לעסוק בזה כל הזמן. וזה המושג ביטול תורה. וזה מה שרבי ישמעאל עונה לאחיין שלו, לבן דמה. כן? זה ממשיך את אותו חלק הקודם בסוגיה, שאומר לנו את ההבדל בין תלמוד תורה לבין מצוות תלמוד תורה. פה בן דמה ורבי ישמעאל ממשיכים באותו מהלך. בן דמה מניח שמצוות תלמוד תורה זה חזות הכל, ורבי ישמעאל עונה לו, מה פתאום? יש תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה. תלמוד תורה מחייב אותך ללמוד כל הזמן, גם אם קראת קריאת שמע בוקר וערב, גם אם אתה יודע את כל התורה. עצם העיסוק בתורה יש לו ערך. למה? כי זה הידבקות ברצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן יש מושג ביטול תורה, ואתה לא יכול שלא לעסוק בתורה, לפחות במינונים המחויבים. עכשיו תראו את
המשך. הרב עדיין רואה את זה כחובה הלכתית?
מה?
הרב עדיין רואה את הביטול תורה כחובה הלכתית?
לא, זה חובה מטה הלכתית. יכול לקרוא לזה גם הלכה, לא אכפת לי, אבל זה לא מכוח מצווה. תראו את ההמשך. ופליגה, כן? מה ממשיכה פה? אם זה נתקע הדבר הזה עם השחור. כן, ופליגה. ופליגה דרבי שמואל והנחמני. כן, רבי שמואל שענה לבן דמה שצריך ללמוד כל הזמן, חולק על רבי שמואל והנחמני. בוא נעצור רגע כאן. אם הייתי שואל אתכם, תגידו על מי רבי שמואל חולק? מה הייתם אמורים לענות לי? על רבי עמי, על כל המוראים שהובאו רק עכשיו בסוגיה. מה הם אומרים לי? קריאה שם הבוקר וערב, מספיק. ופתאום בא רבי ישמעאל ואומר, רגע, יומם ולילה, אתה לא יכול להפסיק לשנייה אחת. אם כבר, והוא מגיע מיד אחרי הדעות של רבי עמי ורבי שמעון בר יוחאי וכל היהודים ש, ש, שמופיעים למעלה. אז אם זה כך, אז מצאת לך מישהו שרבי ישמעאל חולק עליו, רבי שמואל בן נחמני, שעוד מעט נראה מה הוא אומר, הוא חולק על כל הדעות שהובאו עד עכשיו. זה כל כך מוזר הגמרא הזאת, ושם אתה מבין רבי ישמעאל, תראי לי, והוא חולק על רבי יוחנן ועל רבי שמעון בר יוחאי ועל רבי עמי ועל כל מי שראינו למעלה. כי הם אומרים, קריאה שעה בוקר וערב מספיק, והוא אומר יומם ולילה כל הזמן. לא, הגמרא אומרת, הוא לא חולק עליהם, הוא חולק על רבי שמואל בר נחמני, לא עליהם. למה? אתם יודעים למה? כי הוא לא חולק עליהם. הוא באמת לא חולק עליהם. הם אומרים את הגדר במצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה, קריאה שעה בוקר וערב זה באמת מספיק, גם רבי שמואל מסכים. רבי שמואל חידש שמעבר למצוות תלמוד תורה, יש גם תלמוד תורה. שזה חיוב של כל הזמן. הוא לא בא לחלוק עליהם, הוא בא להשלים את התמונה. הפוך, הוא בא להגיד מה המסר בסאבטקסט שלהם. הם אומרים שיש מצוות תלמוד תורה, קריאה שעה בוקר וערב, אומר רבי ישמעאל, דעו לכם. למה זה ככה? כי תלמוד תורה זה הדבר הגדול, לא מצוות תלמוד תורה. ומבחינת תלמוד תורה, אז צריך כל רגע. זה מה שאומר שם רבי ישמעאל. ולכן הוא באמת לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי, ועל רבי עמי, ועל רבי יוחנן, ועל כל הדעות שהובאו למעלה. על מי הוא כן חולק? על רבי שמואל בר נחמני. בוא נראה למה, מה אומר רבי שמואל בר נחמני? תראו, כל מהלך הסוגיה הוא סביב הנקודה הזאת. הוא פליג עד רבי שמואל בר נחמני. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, פסוק זה אינו לא חובה, פסוק זה שלא ימיש ספר התורה הזה מפיך. אינו לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה. ראה הקדוש ברוך הוא את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר, שנאמר, ומשרתו יהושע בינו נער לא ימיש מתוך האוהל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע כל כך חביבין עליך דברי תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. עכשיו אנחנו מבינים, תראו, יש פה לשון נורא מוזרה. מה זה פסוק זה אינו לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה? מה ההבדל בין חובה למצווה? שוללים פה שני דברים, לא חובה ולא מצווה, זה ברכה. הם מברכים את יהושע בן נון שלא ימוש ספר התורה הזה מפיו. אל תחשוב שזה מצווה ואל תחשוב שזה חובה. מה זה מצווה ומה זה חובה? את מה באים לשלול? מצווה וחובה זה אותם שני דברים שאמרתי קודם. יש מצוות תלמוד תורה, קריאת שמע בוקר וערב. יש את תלמוד תורה, שזה גם חובה, אבל היא לא המצווה. זה תלמוד תורה כל היום, אוקיי? רבי שמואל בר נחמני טוען שהפסוק הזה שלא ימוש לא אומר לא את המצוות תלמוד תורה ולא את תלמוד תורה. לא את החובה ללמוד ולא את המצווה ללמוד. מה הוא כן אומר? זה ברכה ליהושע בן נון. שימו לב, רבי שמואל בר נחמני לא אומר שאין חובה ושאין מצווה. הוא טוען שלא הפסוק הזה הוא המקור. כי הפסוק הזה הוא ברכה ליהושע בן נון. הוויכוח הוא לא ויכוח עקרוני, הוויכוח הוא ויכוח פרשני על מה אומר הפסוק. שמואל בר נחמני יכול להסכים לכל מה שאמרתי עד עכשיו. אבל בפירוש הפסוק, הוא טוען שהפסוק הזה הוא ברכה. הוא לא חובה ולא מצווה. ולכן, כשהגמרא מחפשת על מי חולק רבי ישמעאל, שאומר שיש מצוות, שיש תלמוד תורה מעבר למצוות תלמוד תורה, אז הגמרא לא אומרת שהוא חולק על רבי שמעון בר יוחאי, שאמר קריאה שעה בוקר וערב, כי הגמרא מבינה שהוא לא חולק עליו. קריאה שעה בוקר וערב זה מצוות תלמוד תורה, ורבי ישמעאל בא להגיד שיש גם תלמוד תורה, שהוא רחב יותר. על מי הוא כן חולק? על מי שאומר שבפסוק הזה אין לא מצווה ולא חובה. ולכן הוא חולק על רבי שמואל בר נחמני. עליו הוא חולק. ושוב פעם אני אומר, בפשטות הוא חולק עליו בפירוש הפסוק. הוא לא חושב שרבי שמואל בר נחמני חולק על עצם התפיסה, לא חייב להיות לפחות, שהוא חולק על עצם התפיסה של מצוות תלמוד תורה ושל תלמוד תורה בכלל. עכשיו תראו את ההמשך.
הרב, יש לי שאלה לפני שאתה ממשיך.
כן?
חובה, אמרת חובה, מצווה אלא ברכה, אבל חובה זה משהו שאתה מתחייב עליו, ואתה חייב לעשות אותו. מצווה זה משהו שאתה עושה כדי לקבל שכר, וברכה זה גם שכר.
אתה מתברך, לא, ברכה זה לא שכר, ברכה זה ייחולים.
ברכה זה, אז...
אני מאחל ליהושע בן נון שלא ימול ספר התורה הזה מפיו.
אבל זה סוג של ברכה, הוא הרי קיבל שכר, לא?
זה שהוא קיבל שכר זה נכון, אבל הפסוק הזה עוסק בייחולים. אמרתי, רבי שמואל בר נחמני לא בהכרח אומר שאין ערך בתלמוד תורה. אבל מצווה תלמוד תורה, ברור שיש. הוא אומר, אבל הפסוק הזה לא עוסק בזה, הפסוק הזה רק מאחל ליהושע שלא ימוש ספר התורה הזה מפיו.
אוקיי, כלומר לא שכר ולא חובה, רק איחולים.
לא כלום, לא קשור בכלל לחובות, זה רק איחולים, אני מאחל לך שתמשיך לעסוק בתורה יומם ולילה.
הבנתי.
בסדר? עכשיו, כן. אגב, המושגים מצווה וחובה פה, הם הפוכים ממה שאני השתמשתי לדעתי. זאת אומרת, המצווה פה, זה לא הקריאה של הבוקר וערב, זה דווקא מה שאני קראתי תלמוד תורה. והחובה, זה מה שאני קראתי מצווה תלמוד תורה. במושגים זה מתהפך, אבל לא חשוב, זה רק סתם במושגים של ה... כן, המושג מצווה בגמרא פה, זה כמו מצווה ברחוב. אתה אומר למישהו, אתה בא למישהו, זה מצווה גדולה לעשות. אתה אומר, יש ערך לעשות את זה. לא מצווה במובן ההלכתי הפורמלי. חובה זה החובה ההלכתית הפורמלית. ככה אני חושב, מבחינת המושגים, אבל זה לא משנה עקרונית. יש את שני הדברים האלה, מי מהם נקרא חובה ומי נקרא מצווה, זה דיון אחר. עכשיו תראו איך הגמרא ממשיכה. זה עוד לא נגמר הסאגה הזאת. תנא. תנא דבר רבי ישמעאל, אותו רבי ישמעאל שראינו למעלה, כן? דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואי אתה רשאי לפתור עצמך מהן. מה זה? בדרך כלל מבינים את זה כאיזושהי אמירה מוסרית. אל תעשה את זה כמצווה ועושה, אלא תשמח בזה שזה לא יהיה עליך עול. אני טוען שזה הסיכום של כל הסוגיה. כל הסוגיה הולכת סביב העניין הזה. דברי תורה הם לא חובה במובן ההלכתי, כמו שאמרתי קודם, הם לא מצוות תלמוד תורה, אבל אתה לא רשאי לפתור עצמך מהם. זה שזה לא מצוות תלמוד תורה, כי זה יוצאים מקריאה שמה בוקר וערב, זה לא אומר שאתה יכול לפתור את עצמך ולא ללמוד יותר. זה עמי הארץ שראינו למעלה. אתה צריך לדעת שיש את הערך של תלמוד תורה. הוא לא מתמצא במצוות תלמוד תורה. ולכן, אני חושב שזה הסיום הכי יפה של כל הסוגיה הזאת, שרבי ישמעאל בא ומסביר בעצם מה היה כל המהלך הזה. כל המהלך הזה בא להגיד לך שמצוות תלמוד תורה זה חלק פורמלי ומינורי מתוך המושג תלמוד תורה. המושג תלמוד תורה הוא הרבה יותר רחב ויסודי. ולכן, גם אם קראת קריאה שבע בוקר וערב, בן דם האחיין שלו, שקרא קריאה שבע בוקר וערב, זה לא פותר אותך מתלמוד תורה. לא כי אתה מבטל עשה של מצוות תלמוד תורה, אתה לא. אתה יוצא ידי חובה בקריאה שבע בוקר וערב. אתה לא רשאי לפתור עצמך, כי יש את תלמוד תורה, שזו חובה מסברה. זה לא את מצוות תלמוד תורה. זה הסיכום של כל הסוגיה. כל הסוגיה הולכת סביב העניין הזה, וכל מילה נופלת פה במקום, אם מבינים שזה הסאבטקסט. עכשיו, דבר האחרון בהקשר הזה, יש גמרא בברכות. וכל האחרונים מקשים סתירה. בגמרא בברכות רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי עושים הצרחה. כן, אצלנו בגמרא רבי שמעון בר יוחאי ממעט את מצוות תלמוד תורה, קריאה שם הבוקר וערב. ורבי ישמעאל הוא האימפריאליסט. כן, רבי ישמעאל אומר שאי אפשר לפתור את עצמך בשכר שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, אתה חייב ללמוד כל הזמן. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי הוא המקל, מספיק קריאה שם הבוקר וערב, ורבי ישמעאל הוא המחמיר, צריך ללמוד כל הזמן. בגמרא בברכות כתוב הפוך. הגמרא בברכות אומר, אני כבר לא אקרא בפנים, כי זה, הזמן שלנו נגמר. הגמרא אומרת שמה, רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא יצא מהמערה, לא משנה, יש שם איזה סיפור סביב היציאה שלו מהמערה, אז הוא אומר, כן, הוא רואה בני אדם שחורשים, זורים, ואומר, תורה מה תהיה עליה? מה, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, תורה מה תהיה עליה? מה פתאום אנשים עוסקים בעבודה לפרנסתם? צריכים לשבת ללמוד כל הזמן. פתאום רבי שמעון בר יוחאי הוא האימפריאליסט ואומר, אסור לעשות, אפילו לעבוד לפרנסתך אסור. צריך כל הזמן ללמוד. אצלנו אמר קריאה שמה בוקר וערב מספיק. ומי עונה לו שם? לא אחר מאשר רבי ישמעאל. ורבי ישמעאל אומר לו, רבים עשו ולא עלתה בידם, אלא ענק בהם מנהג דרך ארץ. כן, תלך להתפרנס, תזה, ותלמד תורה בזמן שנשאר לך. ואצלנו זה רבי ישמעאל שאומר, צא ולמד שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, ואתה לא רשאי לפתור את עצמך בשום רגע. זאת אומרת, הוא האימפריאליסט, ושם הוא הופך להיות המקל יותר. זה ממש הצרכה של הדעות של הסוגיה במנחות. יש כל מיני תירוצים באחרונים, אבל לא צריך תירוצים, כי הקושייה מוטעת. קושייה לא נכונה. אין שום סתירה. אין מחלוקת, הגמרא עצמה במנחות אומרת, שרבי ישמעאל לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי. הוא פליקה על רבי שמואל בן נחמני, לא רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמואל בסך הכל משלים את התמונה שנתן לנו רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מצוות תלמוד תורה זה קריאה של הבוקר וערב, מינימום שבמינימום. רבי שמואל אומר, כן, אבל אתה לא רשאי לפתור את עצמך. יש את תלמוד תורה, לא רק את מצוות תלמוד תורה, נכון? אז אין פה מחלוקת. רק משלים את התמונה. אנחנו עוברים לברכות. מה קורה בברכות? שם רבי שמעון בר יוחאי אומר, צריך ללמוד כל הזמן. למה? כי גם הוא מסכים עם רבי ישמעאל. מה שהוא מיעט אצלנו זה את מצוות תלמוד תורה. אבל תלמוד תורה שזה כל היום, זה גם רבי שמעון בר יוחאי מסכים, הוא לא חולק על רבי ישמעאל. ועכשיו יש רק ויכוח פנימי, איך להתייחס לעבודה לפרנסתנו. כן? מאוד אקטואלי. שרבי ישמעאל טוען שאפשר לעבוד, אפשר להתפרנס, מנהג דרך ארץ, ובשאר הזמן תלמד ככל שאתה יכול. רבי שמעון בר יוחאי אומר צריך ללמוד הכל, אבל זה הכל ויכוח בתוך גדרי תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה. כולם מסכימים שמצוות תלמוד תורה זה קריאה של הבוקר וערב. כולם מסכימים שצריך ללמוד כל היום, לא בגלל מצוות תלמוד תורה, אלא בגלל תלמוד תורה. השאלה היא זה עד כמה. יש כאלה שאומרים כל הזמן, ויש כאלה שאומרים לא, מותר לעבוד לפרנסתך. בזמן שנשאר, תלמד תורה עד כמה שאתה יכול. וזה לא הצרכה לעומת הגמרא במנחות. זה פשוט המשך של אותה תמונה. אין קושייה ולכן לא צריך תירוצים. אז כשקוראים את הגמרא בצורה כזאת, אז מבינים בעצם מה המשמעות של לימוד תורה. משמעות של לימוד תורה זה לא קיום מצווה. זה עושים בקריאה של הבוקר וערב. זה גם לא ללמוד כדי לדעת מה לעשות. אלא זה להידבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, ובמובן הזה צריך לראות את כל רצונותיו, לחסות את הכל, ללמוד כל הזמן, לדעת את כל התורה כולה. למה? כי זה ההידבקות המלאה ברצונו של הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של לימוד תורה. לא של מצוות תלמוד תורה, אלא של תלמוד תורה. אוקיי?
וזה הרב גם תורה בגבר נכנס.
זה גם תורה שבגבר, כן? אני יודעתי, כן? אבל מצוות דרבנן לא. כי מצוות
דרבנן...
מצוות דרבנן זה מכשיר כדי לדעת מה לעשות. זה מכשיר מצווה. לכן זה לא. לא נכלל שם. ההיתר ללמוד מצוות דרבנן צריך היתר. לא רק שזה לא מצווה. צריך היתר, כי זה ביטול תורה, ללמוד מצוות דרבנן. צריך היתר, אבל בסדר, כמו הנהג בהם מנהג דרך ארץ, מותר ללכת לעבוד. אז מותר גם ללמוד כדי לדעת מה לעשות. יש חובות דרבנן, צריך לדעת מה לעשות. אז צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות. אז יש היתר ללמוד מצוות דרבנן.
רב, ילחות בית הכיסא.
מה?
ילחות בית הכיסא, מה הגדר שלהם?
תלוי, מה בילחות בית הכיסא? יש דברים ש...
מה אומרת? מגלה טפח, מגלה טפחיים.
אז אני אומר, יש דברים של דאורייתא, יש דברים של דרבנן. מושגי צניעות, באופן עקרוני, זה דאורייתא. זה לא דרבנן. חכמים הכניסו זה לתוך דפוסים מסוימים. הם אומרים, מה זה נקרא להיות צנוע או לא צנוע? אבל מושג הצניעות הוא מושג שיש לו מהות. זה לא כמו אכילת עוף בחלב. שהוא מצד עצמו לא משנה שום דבר, רק חשש למשהו אחר. צניעות זה דבר בעל ערך עצמי. כל דבר לגופו. אני עוד אגיע לזה שהחלוקה בין דרבנן לדאורייתא שעשיתי היא ממש לא... קשה לשים את האצבע, זה לא קשה לשים את האצבע מתי אתה עוסק בזה, מתי אתה עוסק בזה. וברמה העקרונית, אני חושב שהחלוקה הזאת היא חלוקה נכונה, וזה מאיר לאור הרבה יותר חד את מה שאמרתי על הלכות דרבנן. שאת כל מה שתיארתי עד עכשיו לא מתקיים בהלכות הרבנן. הלכות הרבנן זה ללמוד כדי לדעת מה לעשות. זה לא מצוות תלמוד תורה וזה לא תלמוד תורה. זה לא אף אחד משניהם. פשוט מכשיר מצווה כדי לדעת מה לעשות. כמו לימודי משפטים. זה בדיוק אותו דבר כמו לימודי משפטים. טוב, אנחנו עוצרים כאן. פעם הבאה אני מקווה לגמור את העניין של המצוות הרבנן, כבר לוקח לנו יותר מדי זמן. אבל נדמה לי שזה... זה עצמו כן תלמוד תורה, כן? להבין שמצוות הרבנן הם לא תלמוד תורה, זה לימוד תורה, כמובן. צריכים לדעת מה זה תלמוד תורה. אנחנו מבררים פה מושג דאורייתא.
הרב, אפשר של האחרונה?
טוב.
הרב,
שאלה או הערה?
שאלה, כן. לימודי משפטים זה נחשב לימוד תורה?
לא.
למה?
זה כל מה שהסברתי.
לא, הוא שואל למה לא תורה בגבר.
זה לדעת מה לעשות, זה מכשיר מצווה כדי לדעת מה לעשות. זה לא רצון השם, אין שם רעיונות שהן באות מבטאות רצון של הקדוש ברוך הוא, זה החלטה של המחוקק.
זה כמו הלכה.
כמו הלכה דרבנן.
כן.
נכון?
אוקיי, הבנתי, זה תורה בחפצה, כן.
הרב באמת אמר שנגיד לגבי כלכלה, הרב הסביר שזה גם תורה בגברה.
נכון.
משפטים, למה לא?
כי משפטים זה מעשה ידי בני אדם, זה לא איזה לימוד של איך בנוי העולם. לימוד של החלטות שהחליטו בני אדם, יכלו להחליט כך, יכלו להחליט אחרת. אולי תורת המשפט, התפיסה של מה זה משפט ומה משמעותו, זה יכול להיות תורה בגברה. אבל לימוד החוק הישראלי או הבלגי או לא יודע מה, הטנזני, זה לא...
הרב, וחוץ מזה, הרב, יש לרב, מה המקור באמת של ללכות צניעות מדאורייתא? תמיד הרב מפנה לנדב שניאור.
כן, נכון, זו סוגיה שבה עשה גם נדב במאמר שלו. אפשר להביא מקורות, אבל מקורות לא מאוד משכנעים. בפשטות זה נראה איזושהי תפיסה מסברה, שצריך להיות צנוע. עכשיו אתה יכול לראות, יש סקירות באינטרנט, אתה יכול לראות, מביאים לך כל מיני מקורות כאלה ואחרים, זה לא ממצא את מושג הצניעות.
תודה רבה.
להתראות, שבת שלום.
תודה רבה.